שוב אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם עמוד 602 מאמרי שמעתי מאמר צדיק ת' רשע או צדיק לא כאמר לדריש רבי חנינה בר פאפה אותו מלאך הממונה על הריון לילה שמו ונוטל טיפה ומעמידה לפני הקדוש ברוך הוא ואומר לפניו ריבונו של עולם טיפה זו מה תהיה עליה, גיבור או חלש, חכם או טיפש, עשיר או עני, ואילו רשע או צדיק לא נאמר. ויש לפרש לפי הכלל שאי אפשר לטיפש שיהיה צדיק. כדברי חז"ל, אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנס בו רוח שטות.
אתם רואים אנחנו בעצם... ממשיכים אותו מאמר על בחירה חופשית שיש לנו גם כן בכתבי בעל הסולם ומאמר של ראש השנה שלמדנו לפני השיעור הזה היום כן בכתבי רבש ג' שנקרא ראש השנה זאת אומרת הכל מדובר על הבחירה החופשית שלנו כי ראש השנה זה הכל רק כלפי נקודה הזאת מדובר מה אנחנו בוחרים ככיוון להתקדמות שלנו.
וכל שכן, זה ששוטה כל ימיו. אם כן, לזה שנולד שוטה, אין לו שום בחירה, כיוון שנגזר עליו שיהיה טיפש. אם כן, מה שאמרו צדיק ורשע לא נאמר, הטעם הוא כדי שיהיה לו בחירה. ומהו התועלת אם לא אמר צדיק ורשע? הלואים נגזר עליו שיהיה טיפש, אם כן וממילא כמו שנגזר עליו שיהיה רשע. וכן יש להבין דברי חז"ל, אמר רבי יוחנן, ראה הקדוש ברוך הוא שצדיקים מועטים, עמד ושתלן בכל דור ודור, שנאמר כי להשם מצוקי ארץ, וישת עליהם תבל. ופרש רשי, וישת עליהם תבל, פזרן בכל הדורות, להיות שטות וקיום ויסוד לקיים תבל. שמועטין, משמע שמתמעטים והולכין. לכן, מה עשה כדי שיתרבון, עמד ושתלן בכל דור ודור. ויש לשאול, מהו הרווח שעל ידי זה שתלן בכל דור ודור והיו מתרבין? שיש להבין מהו ההבדל אם כל הצדיקים נמצאים בדור אחד או שפזרן בכל הדורות, כמו שמפרש רשי, כיוון שנמצאים בהרבה דורות על ידי זה יתרבו הצדיקים? ולהבין את הנעל, צריכים להרחיב ולפרש את המאמר חז"ל שהקדוש ברוך הוא גוזר על הטיפה שיהיה חכם או טיפש. היינו, מי שנולד חלש, שאינו לו כוח להתגבר על יצרו, ונולד עם רצון חלש, ואינו בעל כישרונות. וכיוון שגם בעת ההכנה, כלומר, בעת שהאדם מתחיל בעבודת השם, הוא מוכרח להיות מוכשר לקבל את התורה והחוכמה, כמו שכתוב, יאיב חוכמת הלחכימין, נותן חוכמה לחכמים. והקשה, אם הם כבר חכמים, מדוע הם זקוקים עוד לחוכמה? אלא היה צריך להיות נותן חוכמה לטיפשים. ותירוץ, שחכם נקרא מי שמשתוקק לחוכמה, אף על פי שעדיין אין לו חוכמה. אלא כיוון שיש לו רצון, ורצון נקרא כלי, נמצא שמי שיש לו רצון והשתוקקות לחוכמה, הוא כלי להאיר שם חוכמה. נמצא לפי זה, מי שהוא טיפש, היינו שאין לו השתוקקות לחוכמה, וכל ההשתוקקות שלו הוא רק לצורכי עצמו, ומבחינת השפעה אין הטיפש מסוגל לבחינת השפעה ולא כלום. אם כן, אדם שנולד בתכונות כאלה, איך אפשר להגיע למדרגת צדיק? נמצא שהוא אינו בעל בחירה. אם כן, מהו התועלת שצדיק ורשע לא נאמר? כדי שיהיה בחירה. הלא כיוון שהוא נולד טיפש וחלש, כבר אינו מסוגל שיהיה לו בחירה, כיוון שאינו מסוגל לשום התגברות והשתוקקות לחוכמתו יתברך. ולהבין את זה, היינו שיכול להיות בחירה אפילו לטיפש, עשה הקדוש ברוך הוא תיקון, המכונה בדברי חז"ל, ראה הקדוש ברוך הוא שצדיקים מיעוטים עמד ושתלן בכל דור ודור. ושאלנו מהו התועלת מזה. עכשיו נבין את העניין, כי ידוע שכמו שאסור להתחבר עם רשעים, אף על פי שהוא לא עושה כמעשיהם, כמו שכתוב, ובמושב לצים לא ישב, שמשמע שעיקר החטא הוא מטעם שיושב בין הלצים, אף על פי שהוא יושב ולומד תורה ומקיים מצוות. אחרת היה האיסור מטעם ביטול תורה ומצוות, אלא הישיבה בעצם היא אסורה. מטעם שהאדם, ממי שמוצא חן בעיניו, הוא לוקח את מחשבות וגם התשוקות שלהם.
זאת אומרת שהם יושבים ולומדים, אבל לא מה שצריך. לא מה שאדם צריך להוסיף לחיים שלו, שזה באמת מה שבורא נתן לו, והוא יכול להוסיף לזה. כן? כי כל החיים שלנו הם חיים, חיי שקר. שאנחנו בעצם כאילו מבצעים פעולות חופשיות. וזה לכן נקרא שאנחנו נמצאים בעולם הנסתר. כן? שאין שום דבר חופשי בנו, אלא אנחנו מנועלים ב-100% ולכן אין שום תועלת מהחיים. איך אנחנו יכולים להוסיף לחיים שלנו עוד כוח החיים? כן? זה על ידי החיבור. על ידי שחזור את המערכת, הקשר בינינו הפנימית של הנשמות. זה בעצם כל המטרה של חומת הקבלה. להביא אותנו לפעולות שהן לא היו מתקיימות בבריאה בלעדינו.
וכמו כן להיפוך. אם הוא אין לו כל כוח רצון וחשק לרוחניות. אם הוא נמצא בין אנשים שיש להם חשק ורצון לרוחניות, אם האנשים האלה מוצאים חן בעיניו, הוא גם כן לוקח כוח התגברות והרצונות והשאיפות שלהם, אף על פי שהוא מכוח תכונתו עצמו, אין לו אלו הרצונות והתשוקות וכוח התגברות. אלא, לפי החן והחשיבות שמחשיב אלו האנשים, אז הוא מקבל כוחות חדשים.
ברור, זה הנקודה. ניב. יופי. זאת אומרת, אם אני יכול לקבל מחברים עוד קצת כוח למטרת הבריאה, לממש אותם, להשפיע קצת, להתחבר קצת יותר ממה שאני קיבלתי, שאני מרגיש שזה אלה הכוחות שלי, מה שאני מוסיף מהחברים, זה התוספת הזאת, נקרא שאני השגתי את הפרצוף שלי. נו, צריכים להגיע לאיזה עוצמה של הכוח הזה, אבל בזה אני בונה את הפרצוף הרוחני שלי. רצון לחיבור ודרך חיבור לבורא, אותו אני צריך להשיג. כמה שאני קיבלתי התעוררות, זה כמו אגנישן, איך להגיד? התנעת המנוע, כן? וזה קיבלתי. אבל מעבר לזה, אני חייב לקבץ, לגבש כוחות ההתפתחות. כן, חכה. נו.
מה הקשר בין לקבל חסרונות מהחברים לבין להשפיע עליהם?
זה... מה זה להשפיע עליהם? סתם להשפיע עליהם זה לא תועלת. זה יכול להיות חברת ליצים. יש לך השפעה הדדית הכי יפה בכנופיה. כן? באיזה קבוצה שהולכת לשדוד משהו, להרביץ מישהו, יש ביניהם חיבור יפה מאוד. מה זה להשפיע לחברים? אם לא דרך החברים לבורא, אז נקרא מושב ליצים, או זה טוב רע להם ורע לעולם. החיבור שביניהם גורם רע לכולם. כן?
גם להשפיע לחברים דרך להשפיע לבורא דרך החברים, גם מה הקשר בין זה לבין לקבל מהם חסרונות?
כי אז אני צריך לקבל מהם חסרונות כדי יחד איתם ודרכם להשפיע לבורא, כדי לעשות לו בזה נחת רוח, שבזה בעצם נחת רוח שלנו, רק בזה שמעבירים להם. כן?
אם אפשר לבאר את את המערכת הזאת, איך זה קורה? זה כי זה שני מושגים שהם קשורים איכשהו.
כולם קשורים יחד, מה אתה רוצה? נו, הכוח שממלא אותנו זה נקרא בורא, האור שממלא אותנו, ממלא את הכלי, הכלי בעצמו זה חיבור בינינו, עד כמה שאנחנו מתחברים למעלה מכל הכסרונות, כמו שכתוב על כל פשעים תחסי אהבה, שכוח החיבור בעוצמה שלו הוא יהיה יותר גדול מכוח הניתוק, כן? כך אנחנו, כך עוצמת החיבור, על פני כוחות הפירוט, כוחות החיבור, ואז לפי המתח הזה שיש לנו בחיבור, כן? אינטנסיביות הזאת. לפי זה אנחנו, זה נקרא אצלנו כוח המסך, אביות המסך. זאת אומרת, עד כמה שאני מתנגד, מה זה מסך? זה התנגדות לרצון האגואיסטי, לפרוץ החוצה, לברוח מכולם. ואני אוסף את הכוחות האלה ומלקט אותם יחד, על פני הכוחות הפירוט. ואז לפי זה נמדדת עוצמת המסך. אם עוצמת המסך נגיע לאביות דשורש אפילו בו, אנחנו כבר זוכים לנפש דעשייה. אנחנו כבר זהו, פרצנו לעולם הרוחני. כן.
ומה בין זה לבין ליקוט חסרונות מהחברים?
אני לא יכול לפרוץ להשפעה אם אני לא מקבל חסרונות להשפעה מהחברים. כי בבורא אני מקבל רק את ההתנאה. לא יותר מזה, אני לא יכול לקבל יותר, אחרת לא יהיה לי בחירה חופשית, אני לא יהיה חופשי. מאיפה אני מקבל מהחברים? אני מקבל מהחברים מהחברה כולה, מהאדם הראשון הזה, מכל המערכת. אני מקבל כוחות. אני מקבל בעצם אותם הכוחות שאני צריך לספק להם. מה אני מקבל מהם? אני מקבל מהם, בעצם הם לא מדברים על זה, אבל מה המהות של אותם הכוחות? שהם אומרים, זה מה שאתה חייב לספק לנו כדי שאנחנו נהיה מחוברים. את החיסרון לזה אני מקבל מהם. רק אני עוד עדיין לא יכול לפנח אותו בצורה הנכונה, להרגיש שזה כך. זה נקרא שמערכת היא נמצאת והיא קיימת במצב א', ב' וג'. ואני לוקח ממנה ממה שיש לי מהתחלה וממה שיש לי בסוף, אני מקבל מה שאני צריך עכשיו, את התוספת החיסרון שלי להשלים את המערכת. ואני מקבל אותו מהחברים שלי, שהם שיכולים לשחק לפניי, ומה שאני יכול לראות מהמשחק שלהם, זה בדיוק אותו חיסרון שאני צריך לספק להם. והם מציגים לי אותו. אחרת אני לא הייתי תופס אותו. אני לא יכול לתפוס חיסרון ששייך למישהו אחר. אתה מבין? אתם תופסים מה שקורה כאן במערכת. זה ממש, אנחנו כל הזמן עובדים איתה. רק במצבים, כאילו אחרי התיקון, לפני התיקון, מכמה רבדים. ואז אני תמיד מקבל מהמערכת חסרונות שזה שלי. ושאין לי אותם, הם מביאים לי אותם את החסרונות האלו. כי מערכת קיימת, וקשר בה קיים. וכשאני פונה אליהם אפילו בצורה אינסטינקטיבית כזאת, נו, משהו לקבל מהם. אני תמיד מקבל, לא מסוגל אחרת. אני תמיד מקבל, ורק זה מה שאני מקבל. מקבל רק מה שאני חייב להוסיף למערכת. ולכן חיסרון שאני מקבל מהחברים הוא תמיד חיסרון נכון. כן.
אז אני מקבל, זה מאוד ברור, את הנקודה הזו לא הבנתי. אני מקבל מהם את החיסרון שאני צריך להוסיף, אז אני מקבל מהם את מה שאני צריך להוסיף?
כן, חיסרון, רצון, תוספת, השתוקקות.
חיסרון זה כוחות? חיסרון מה?
חוסר זה כוח, ודאי. מה זה? חוסר זה כוח שחסר לי. כן. אנחנו לא מדברים על שום דבר, רק על כוח. כוח המשפיע וכוח המקבל. כל המציאות היא שתי כוחות. לא יותר. כוח אחד זה הבורא, וכוח השני זה הכוח הנברא. אין יותר. והקשר ביניהם, איך שמסתדר. בסדר? נמשיך. כאן דודי.
ומה בדיוק פעולת המסך כאן?
זה שאני מקבל מהם את השתוקקויות, ואני מתחיל את השתוקקויות האלו לאבד בצורה כזאת, שזה הכל לטובתם. אז כאן אני עובד עם המסך, מעל הרצון לקבל שלי, מעל הצמצום, כדי להשפיע, על ידי כוחות האלה להשפיע להם. זה כוח המסך.
מאיפה המסך מגיע? זה שלי, ממני?
המסך מגיע ממאור מחזיר למוטב. חיסרון מהחברים, המסך מהבורא. נמשיך.
אנחנו ממשיכים בעמוד 603, טור א', פסקה שנייה. ובזה נבין המאמר, ראה הקדוש ברוך הוא שצדיקים מיעוטים, שפירושם, היינו שלא כל אדם מוכשר להיות צדיק, משום שחסר לו התכונות לזה. כנ"ל, שהוא נולד טיפש או חלש, יש לו גם כן בחירה, ואין לו תירוץ מצד תכונותיו עצמו, משום שהקדוש ברוך הוא שתלן להצדיקין בכל דור ודור. לכן, יש בחירה לאדם בזה שילך למקום שישנם צדיקים, ויקבל מרותם. אז הוא יקבל את הכוחות, מה שחסר לו מצד תכונתו עצמו, ויקבל זה מהצדיקים. וזה התועלת שפזרן בכל דור ודור, כדי שבכל דור ודור יהיה למי לפנות ולהתדבק, ולקבל מהם את הכוחות שצריכים בכדי לעלות לדרגת צדיק. ועל ידי זה הם בעצמם נעשים אחר כך לצדיקים. נמצא שצדיק ורשע לא כאמר, פירוש שיש לו בחירה בזה שיכול ללך להתדבק אצל צדיקים שהם ידריכו לו ולקבל כוחות על ידיהם.
שעל ידי... זה הקבוצה שלו. לא צריכים ללכת לחפש צדיקים. אתם לא תמצאו אותם. זה עד כמה שאנחנו מעריכים את החברים, כן? ככל חבר וכגדול הדור, לפי זה אני מתרשם מהם. וזה באמת כך. כי אני יכול להתרשם מהם שהם נמצאים כבר בגמר התיקון. ואני יכול לראות את המצב שלו בגמר התיקון. באמת. ולפי זה להתפעל ולהתחבר אליו ולקבל דרכו כל הכוחות. כן, כמו רבי יוסי בן קיסמא.
שעל ידי זה הם יכולים להיות אחר כך צדיקים. מה שאין כן, אם היו כל הצדיקים בדור אחד, אז לא היה שום מצא להטיפשים ולהחלשים להתקרב להשם. נמצא שלא היה להם בחירה. מה שאין כן, שפיזרן את הצדיקים בכל דור ודור, אז כבר יש כוח הבחירה ביד כל אחד ואחד ללכת ולהתקרב להצדיקים שישנם בכל דור ודור. אחרת מוכרח להיות תורתו סם המוות. וזה נבין ממשל הגשמי. בזמן ששני אנשים עומדים זה מול זה,
הרי מה הוא רוצה להגיד? תורתו יכול להיות סם מוות. אם אדם לא לוקח את השיטה הזאת כדי לתקן את עצמו, להתייחס לחברה בצורה המועילה, להוציא משם רצונות הנוספים, כסרונות הנוספים, להשפעה, אז כל ההתקדמות שלו היא הפוכה. בסופו של דבר הוא עובר סיבוב ומתקן את עצמו. אבל בינתיים זה נקרא סם המוות. משיג את המוות בכיוון שלו ומתקן את עצמו ובא לחיים. אבל עושה סיבוב גדול.
וזה נבין ממשל הגשמי. בזמן ששני אנשים עומדים זה מול זה, אז יוצא שימינו של אחד נגד שמאלו של השני, ושמאלו של השני הוא נגד ימינו של חברו. והיות שיש שני דרכים, אחד ימין, שהוא דרך הצדיקים, שכל עניינם הוא רק להשפיע, ודרך שמאל, שכל עניינם הוא רק לקבל לעצמם, שבזה הם נפרדים מהבורא, שהוא כולו להשפיע, וממילא הם נפרדים מחיי החיים. לכן הרשעים בחייהם נקראים מתים. נמצא לפי זה, כי בזמן שהאדם עוד לא זכה לדבקות הבורא, נמצא שהם שניים. ואז כשאדם לומד תורה, שנקרא ימין, אבל זה לשמאלו של הבורא. היינו שהוא לומד תורה מטעם קבלה עצמית, שזה מפרידו ממנו יתברך. נמצא שתורתו נעשה לו סם המוות, כי נשאר בפרודה, כי הוא רוצה שתורתו ילביש את גופו. פירוש, שהוא רוצה שהתורה יגדיל את הגופניות שלו, ובזה היא נעשית לו תורתו סם המוות. מה שאין כן, כשנעשה דבוק בו יתברך, ונמצא שאז נעשה רשות היחיד, שהוא נתאחד באחדותו יתברך, אז ממילא הימין שלו הוא ימין של הקדוש ברוך הוא. ואז נעשה הגוף לבוש לנשמתו. והיקר, בכדי לדעת אם הוא הולך בדרך אמת, הוא כי בזמן שהוא עוסק בצורכי גופו, אז הוא רואה שלא יעסוק בצורכי גופו יותר מכדי שהוא צריך לצורכי נשמתו. ובזמן שהוא נדמה לו שיש לו יותר מכפי צריך להלביש לצורכי נשמתו, אז הוא דומה בעיניו כמו מלבוש שהאדם מלביש את גופו. אז הוא מדקדק שלא יהיה המלבוש יותר ארוך ולא יותר רחב, אלא בדיוק שילביש את גופו. כמו כן, בזמן שהאדם בצורכי גופו, הוא צריך לדקדק שלא יהיה יותר מכפי שהוא צריך לנשמתו. היינו, שילביש את נשמתו. לבוא לדבקות השם, לא כל הרוצה ליטול את השם יבוא ויטול. היות שזהו נגד טיבו של האדם שנברא ברצון לקבל, שהוא בחינת אהבה עצמית. לכן לצדיקי הדור אנו צריכים. כי בזמן שהאדם מתדבק ברב אמיתי, שכל רצונו הוא אך לעשות מעשים טובים, אבל האדם מרגיש שאינו מסוגל לעשות מעשים טובים. היינו שהכוונה תהיה בעל מנת להשפיע נחת רוח לבורא יתברך, אז על ידי שהוא מתדבק ברב אמיתי ורוצה למצוא חן בעיני רבו, היינו שעושה מעשים מה שרבו אוהב ושונא את הדברים מה שרבו שונא, אז יכול להיות לו דבקות ברבו ולקבל כוחות מרבו, אפילו מה שאין לו מתכונתו מעת לידתו. וזה עניין ששתלן הצדיקים בכל דור ודור. אבל לפי זה קשה, למה לא לפזרן את הצדיקים בכל דור ודור? אמרנו שזהו בשביל הטיפשים והחלשים. הלא היה לו עצה אחרת, היינו שלא לברוא טיפשים. מי מכריח אותו שיגיד שטיפה זו יהיה טיפש או חלש? היה יכול לברוא כולם חכמים. והתשובה, שגם הטיפשים צריכים, כי הם הנושאים להרצון לקבל. ורואים שהם מצד עצמם אין להם שום עצה שיוכלו להתקרב להשם. אז הם בסוד הכתוב, ויצאו וראו בפגרי האנשים האלה אשר אישם לא תכבה ותולעתם לא תמות והיו דיראון לכל בשר, שהם נעשו אפר תחת כפות רגלי הצדיקים, שעל ידי זה יש שקר לצדיקים איזה טובה עשה להם הקדוש ברוך הוא שבראו אותם חכמים וגיבורים, שעל ידי זה קרב אותם אליו, ויכולים אתה ליתן שבח והודעה להשם בזה, כיוון שהם רואים איך נמצאים במצב של שופלות. וזה נבחן לאפר תחת רגלי הצדיקים, שפירושו שהצדיקים הולכים על ידי זה ונותנים שבח להשם. אבל צריכים לדעת, כי גם את המדרגות הנמוכות צריכים, שאין קטנות של המדרגה נחשב לדבר מיותר. לומר שיותר טוב היה אם גם המדרגות של קטנות היו נולדו תכף עם גדלות. כי זה דומה לגוף גשמי, שבוודאי יש לו איברים חשובים, כמו השכל והעיניים וכדומה. ויש לו איברים לא כל כך חשובים, כמו הקיבה והבני מאיים ואצבעות ידיים ורגליים, שאין שייך לומר שאיזה איבר שמשמש תפקיד לא כל כך חשוב, אז הוא מיותר, אלא הכל חשוב. כמו כן ברוחניות, שגם הטיפשים והחלשים אנו צריכים. ובזה נבין מה שכתוב, שהקדוש ברוך הוא אומר, שובה אליי ואשובה עליכם. שפירושו, שהקדוש ברוך הוא אומר, שובה, וישראל אומרים להיפוך, השיבנו אליך השם, ואחר כך ונשובה. והפירוש, שבזמן הירידה מהעבודה, אז השם אומר, שובה מקודם. ועל ידי זה בא לאדם עלייה בעבודת השם. אז האדם מתחיל לצעוק, השיבנו. מה שאין כן, בזמן הירידה, אין האדם צועק, השיבנו, אלא להיפוך, הוא בורח מהעבודה. לכן צריך האדם לדעת, כי בזמן שהוא צועק, השיבנו, זה בא מהתעוררות מלמעלה, שמקודם לכן, הקדים הקדוש ברוך הוא לומר שובה, שעל ידי זה יש לו עלייה ויכול לומר השיבנו. וזה פירוש ויהי בנצוע הארון ויאמר משה, קומה השם ויפוצו אויביך. כי נסיעה נקרא בזמן שהולכים בעבדות השם, שהוא עלייה. אז משה אמר, קומה. ובנוחו יאמר, שובה השם. ובזמן החנייה מעבודת השם, אז צריכים שהשם יאמר, שובה. שפירושו, שובה אליי. היינו שהבורא נותן את ההתעוררות. לכן צריכים בכדי לדעת מתי לומר קומה או שובה. וזה עניין מה שכתוב בפרשת עקב, וזכרת את כל הדרך וכולי, לדעת את אשר בלבבך, התשמור מצוותיו אם לא. התשמור מצוותיו הוא בחינת שובה. אם לא, הוא בחינת קומה. וצריכים את שניהם. וזהו, הרב יודע מתי קומה ומתי שובה. כי הממבט מסעות הוא עניין עליות וירידות שנוהג בעבודת השם.
כמו שכל התורה, שהכל הספר הזה מסביר לנו בצורה מדויקת ביותר, שלמה ביותר, את הכל הדרך שאנחנו צריכים לעבור. מהתחלת הדרך הרוחנית ועד סוף דרכנו. זה הכל מדובר בספר תורה. לכן זה ספר קדוש, כי מדבר כולו על קניית כוח השפעה. גילוי הבורא. שמשה הוא בעצם המקובל הכי גדול. שאלות. כן.
בוקר טוב רב. השאלה שלי היא ככה. מתעוררים בספקות. כל פעם ש... זה לא עוזב אותי. כל פעם מחדש.
זה יהיה עד הסוף, ועוד יותר ויותר. אז מה? למה זה רע?
תחושה לא נעימה.
אך לא, לא נעימה.
מרגיש רע עם זה, כאילו...
אם אתה לקח בחשבון שאתה נמצא בגוף שלך שזו האגואיזם, האגו שלך, והאגו הזה שיהיה שנוי עליך, אז מה שהשונא שלך סובל, זה בשבילך צריך להיות כשמחה. אני לא כל כך מסכים.
זה פשוט לא, תחושה לא נעימה, כאילו...
אני מבין.
גידה כזאת, כאילו...
תפסיק להזדהות עם הגוף שלך. הלאה.
תודה.
אתם רואים? עובד? עוד? כן.
בוקר טוב. הקטע שקראנו פה, לכן הרשעים בחייהם נקראים מתים, נמצא לפי זה כי בזמן שהאדם עוד לא זכה לדבקות הבורא וכו' וכו', זה קטע קצת קשה. מה שאני הבנתי ממנו, בבקשה, אם הכוונה היא שללמוד לבד זה סם המוות?
כן.
כן. אם הכוונה שלא להידבק לצדיק?
זה לא, תראה,
איך יש... אני מוצא את הצדיק? להידבק אליו.
לידך, תסתכל על הפרצוף שלו, אתה לא רואה זה.
אין ספק.
אני אגיד לך, לא שללמוד לבד זה סם המוות, תלוי מה. אני לוקח טס, אני לוקח פתיחה לחומת הקבלה, אני לוקח מאמרים, אני לומד אותם כדי קצת למלות את האוצר מילים שלי, זיכרון שלי, להיות, זה חלק מהעבודה. כך צריכים לעשות. כן? אנחנו בכל זאת נמצאים הרבה זמן לבד. אני שומע בזמן שאני נוסע אולי מההקלטה וכן הלאה. אבל העבודה הרוחנית היא לא עבודה הרוחנית. זה רק הכנה לזה. עבודה רוחנית זה שאני יושב עם החברה, ואני משתדל להתפעל מהם, ולקבל מהם כמה שיותר רצון. והרצון הזה אני מעלה לבורא, אותו רצון מה שקיבלתי מהחברה. אני אותו מעלה לבורא, זה נקרא שאני נמצא בתפילת רבים. זה נקרא תפילת רבים. והתפילה הזאת זה עבור הרבים, שאני מבקש מהבורא, תביא לי כוח שאני אוכל דרכי להשפיע להם. אני קיבלתי מהם חסרונות, אני רוצה את החסרונות האלה למעלות. ואז זה עובר דרכי, כמו זה בעליון, אליהם שהם התחתונים. ואז אני עד ידי זה גודל כלפיהם ומגדל אותם. עכשיו כל אחד מהם גם כן עושה אותו דבר. ואז אנחנו כולנו ככה, כולנו גודלים. עוד, כן.
בוקר טוב. באחד המאמרים האחרונים, השבוע שקראנו, הבנו שהוא ראשון והוא אחרון והוא נותן את הכל, חוץ מיראת שמיים. ובהמשך, המאמר, הוא כתב שהפחד הגדול ביותר זה שהאדם פוחד לא לגרום לנחת רוח. אז אני מפחד.
הוא כבר. למה? אולי יהיה לך משהו מזה.
מה זה בדיוק המצב הזה של של היראה?
האם אני לא אמעד בגרימת נחת רוח לבורא? כן. זה כמו שיש לך ילדים.
בוודאי.
יופי. אז אתה, יש לך לפעמים, אולי כל הזמן, אני לא יודע, מחשבות, איך אתה יכול לגרום להם טוב? והאם אפשר עוד במשהו לא יהיה להם? זה הכל. כך דוגמאות, כל החיים שלנו זה דוגמה לחיים רוחניים במשהו. כן?
לא בטוח שתמיד אני גורם טוב, אתה יודע.
אני לא יודע, בטוח, לא בטוח, אני מדבר על הרצון הפשוט. לא. אני נמצא במחשבה, תמיד בדאגה, בבדיקה, האם במשהו אני יכול להועיל להם יותר, לא סיב. זה הכל. פשוט, לא לחפש משהו מסובך. אין, הרוחניות היא דווקא הרבה יותר פשוטה ממה שאנחנו חושבים. רק היא ישרה מדי, וזו הבעיה שלנו. אנחנו עקומים. מי? כן. קודם כל, אלו שלא שאלו עדיין. כן.
האם ללא מצוות מעשיות אפשר להגיע לגמר התיקון?
מה זה מצוות מעשיות?
כמו שמירת שבת ומכל מיני...
אתה תעשה מה שאתה יכול, מה שאתה מסוגל, ובמה שאנחנו לומדים. כאן לא לומדים מצוות מעשיות, כמו שמירת שבת, תפילין, תלית וכל הדברים האלה, לא לומדים את זה. אנחנו לא מחייבים את זה אף אחד. זה כל אחד איך שהוא מרגיש. ישנם אנשים שמרגישים שזה חסר להם מאוד, ישנם כאלה שלא מרגישים, ישנם כאלה ש... בוא נגיד כך, מקבלים על עצמם איזה מצוות מעשיות, ונעצרים בהם. לי לא חשוב. אני מלמד שיטת החיבור כתיקון הנשמה. זה בעצם חוכמת הקבלה. וכל הדברים ששייכים לקיום הגשמי, כאן לא לומדים. אמנם שאנחנו מסודרים בצורה כזאת, שמי שרוצה לקיים, יש לו כאן הכל. יש לך כאן ארון קודש ותפילות, יש לך אוכל כשר, זה בטוח, אתה יכול להיכנס למטבח ולראות גם כן. ואין שום בעיה להיות כאן לא דתי ולא חילוני וחילוני ו... כל מי שרוצה, ומאומות העולם, מכל מקום שמגיעים אלינו, מאמריקה, מרוסיה, מאירופה, לנו לא חשוב מי. כלפי הבורא זה הכל אחד, וכולם ידעו אותי מקטן ועד גדלם. כן.
תודה.
רגע, שם מישהו עוד לא היה. כן.
בוקר טוב רב, הוא כותב פה שיש גם איזושהי פונקציונליות לטיפשים, שגם הטיפשים צריכים כי הם הנושאים לרצון לקבל. מה בדיוק הכוונה?
אין אדם מיותר בעולם. אין דבר כזה בכלל. דומם, צומח, חי, מדבר, לכולם יש תפקיד, כי איך להגיד, כי לכל אחד יש מקום, זה מה זה העולם שלנו? זה העתקה ממערכת אדם, וזה, לכן יש אנשים שהם נושאים, זאת אומרת שהם, יש בתוכם רצון לקבל גדול, ורצון לקבל הזה הוא חייב להיות בעולם, להתגלגל מספר פעמים, עד שהוא מקבל צורה מסוימת, הראויה לתיקונים, ואנשים שהם נמצאים, שאתה יכול לשאול היום בן אדם, מה אתה רוצה מהחיים? אני רוצה כדורגל, משהו ככה, אתה מבין? פייס, להרוויח וכן הלאה. אז אלו אנשים, הם נושאים בתוכם רצון לקבל באמת גדול, רק לא יכולים לממש אותו, ולכן בינתיים סוחבים אותו עד שהוא מתגלגל ומתתקן בצורה כזאת בעולם שלנו, בכל מיני מאמסים פשוטים. הם לא יכולים, דווקא רצון לקבל קטן, אבל איכותי, הוא נמצא אצלנו. כן.
זה יהיה נכון לומר שבמאמר הוא מדבר כאן שבעבודה שלנו לפעמים אנחנו טיפשים ולפעמים אנחנו חכמים. זאת אומרת, לפעמים אנחנו צדיקים ואנחנו רשאים. אנחנו רואים שזה קורה בתוך העבודה בעשירייה, בעבודה בקבוצה.
נו, אז מה השאלה?
אז האם זה מתקשר למה שהוא כתב במשפט הזה, או שפה הוא מדבר באמת כמו שאמרת על אנשים?
גם אנחנו לפעמים טיפשים, לפעמים חכמים. טוב. כן. מיקרופון יש לך?
כאן במשפט האחרון הוא כותב נמבט מסעות.
לא, למה לך? זה חכם כבר. נמבט מסעות. זה בזוהר אתה יכול למצוא. כן. בבקשה.
בוקר טוב רב. שאלה שלי, אם אני לא מצליח לראות חברים כגדולים או צדיקים כלפיי?
אם אתה לא מצליח, אני מבין אותך. הבורא מסדר לנו בכוונה זלזול גדול זה בזה, מה שלא היה בחברה ואין בחברה אפילו. אני מגיע לעבודה, אני מגיע לכל מיני מקומות, לראות אנשים מתייחסים נורמלי זה לזה. כאן יכול להיות ממש זלזול. אם לא חיצון, אז פנימי. אף אחד לא רואה את השני. כולם הולכים ככה, כי לא נתקעים זה בזה. אפילו כמו בעמוד. וזה בכוונה נעשה בינינו, כדי לתת לנו מקום העבודה. שאנחנו נתגבר על זה ונגיע לקשר. מה לעשות עם זה? תתגבר, תנסה, תראה עד כמה שאתה יכול להתחבר, יתנו לך הזדמנות אפשרות, גם חברים ישפיעו עליך, אתה עליהם, זה לוקח אמנם זמן, עד שאתה תרגיש צורך בהם. זה אחרי אולי כמה שנים של אכזבה מהדרך, שאתה לא מצליח, ואז מגיע לך את הבירור הזה, הכל מלמעלה, על ידי האור מזהיר למוטף, הוא המברר. ואז הוא מגיע למצב שמברר לך את הכלי, זאת אומרת, חיסרון הזה שאתה צריך להיות קשור לקבוצה, וזה לוקח זמן עד שאתה תרגיש את זה, עד שמתוך הרגשה אתה תחליט, עד שמתוך החלטה תתגיל למימוש, שאתה תתחיל להשפיע עליהם, לעורר אותם, שהם מעוררים אותך, וזה כל העבודה. ואל תחשוב שאחרי שאתה הצלחת בזה פעם אחת, אחרי זה אתה לא תראה את הזלזול. אתה תרגיש זלזול בהם עוד יותר, עד כדי כך שאתה תגיע לסינה, כמו שבתלמידי רבי שמעון, שכתוב שהם באים ללמוד, רוצים להתחבר, מרגישים שכל אחד רוצה לשרוף את השני. זוהר כך מדבר. אתה מבין? אנשים שמגלים דרגות הגבוהות מאוד, גדולות ביותר, גבוהות ביותר, שבמציאות הרוחנית, הם לפני גילוי הזה, מגלים שהם סונים זה את זה באש שנאה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שתמיד זה הולך חושך ואור, חושך ואור, זה כנגד זה בכל מצב ומצב. ורק הקבוצה יכולה לעזור לך להתמודד עם זה, לא לשכוח ולהתקדם. כן.
שלום רב, שלום חברים. איך הקבוצה יכולה לעזור? איך אני יכול לעזור לחברים להתקדם מהר יותר בדרך הזו?
דוגמה ורצון. שזה גם דוגמה. רק דוגמה. גם כן בחיים שלנו, מאיפה אתה לומד? איך אתה לומד? אתה לומד מדוגמאות. דוגמאות. מביאים אותך לאיזה סטנט, לאיזה מכונה, לאיזה מתקן, לאיזה מעבדה, מראים לך איך זה עובד, למה זה ככה, למה לא אחרת וכן הלאה. מראים לך דוגמאות, מראים לך דוגמאות מהחיים, אבא ואמא, אתה לומד מהם, מיחסים במשפחה, אתה רוצה או לא רוצה, אתה תהיה במשהו תוצאה מזה, וכו' וכו'. רק מדוגמאות. תראה, חיות לומדות, רק דוגמה. העתקה.
את זה אני מצליח קצת להבין, נגיד, כמו שאנחנו מול ילדים, אז אנחנו משמשים דוגמה כדי שהם ילמדו מאיתנו. השאלה היא במה אני משמש דוגמה לחבר. אני מתגבר מעל זה שאני לא רואה אותו כפה, ואני באמת ככה נותן לו הרגשה שהוא טוב, או איך אני תומך בו?
בדוגמה טובה, בלי מילים.
דוגמה טובה למה?
לחיבור. לחיבור. שהוא יבין שעל ידי זה שאתה כך מתנהג, על ידי זה יש לך כבר התקרבות לבורא. אתה חייב לעורר בקינה, כי בזה אתה רוצה לגרום לו טוב. כן.
בוקר טוב רב, חברים יקרים וכלי עולמי. קודם תודה על ההופעה אתמול בבאר שבע, למרות שהיית צרוד הרב, יכולנו להרגיש את החום שלך וזה השפיע בכלל על האווירה, ותודה רבה מכל אזור הדרום.
כן, אני נהניתי אתמול במיוחד דווקא. לא יודע, לא, אני יודע למה, אבל בכלל האווירה הייתה מאוד יפה. זה גם שאלות מאוד מאוד יפה מאוד. כן, התרשמות טובה.
ולשאלתי הרב, בתחילת המאמר כתוב על המלאך ששואל את הבורא מה יהיה על הטיפה הזו.
כן.
ואנחנו לומדים, או שאני קלטתי, שלמעשה הנשמות מתגלגלות משחר הימים עד גמר התיקון, וזה אותו רגע ש...
כן, כל הזמן. אלה מה החיים האלו? החיים האלו זה לא חיים האלו, זה הנשמות, שאנחנו במקום נשמות, במקום רוחניות, אנחנו רואים את הגשמיות לפי התכונות שלנו. אבל בעצם אין העולם הזה, לכן הוא נקרא העולם המדומה. אנחנו נמצאים כל הזמן רק ברוחניות.
והשאלה שלי היא זאת, למה למעשה כל הזמן לשאול את הבורא מה לטיפה הזו? כל לידה מחדש כאילו. הרי זו אותה נשמה שהתפצלה, שהתחושה היא של פיצול מהשבירה, וזה למעשה מרגע שנוצרנו, זה הכל ידוע מראש כאילו. כך אנחנו מובלים, לא? או שאני לא מבין את זה?
אני לא מבין מה השאלה.
מרגע השבירה?
כן.
למעשה מרגע הבריאה, נקבע מתי אנחנו מגיעים לגמר תיקון כבר. בתחושה שלנו, או על פי מה שלמדנו.
נו.
ושזה אותן הנשמות שמתגלגלות, שזה כאילו הכל ידוע מראש. אז מה עכשיו כל לידה מחדש? כאילו המדרש אומר שהבורא נשאר.
מה יש לנו מכל התהליך?
כן, מה קורה? למה?
אותם המאמצים שאנחנו נותנים בדרך. המאמצים האלה בונים לנו קומה חדשה.
זאת אומרת שהמימוש למעשה של הפוטנציאל, על זה הוא נדרש, מה יהיה על הטיפה הזאת, על כן. הנשמה הזאת?
כן. זאת אומרת, זה שאני אהיה בגמר התיקון, על זה אין ויכוח. אני גם עכשיו נמצא בגמר התיקון, רק לא בהרגשה שלי. אלה כמה שבדרך אני משקיע, ובהשקעה הזאת יש לי השתתפות שלי, בזה אני מגדיל את הנשמה שלי, יחד עם הנשמות האחרות, ודאי. וזה הרווח. ומהו הרווח הזה? שלפי הרווח הזה אני משיג את הגדלות הבורא, שאין עוד מלבדו טוב ומיטיב. אני קונה לזה כלים להרגיש אותו כך, כי הרגשה יכולה להיות רק לפי ההשתוות. שאני תופס איזושהי תופעה פיזית, אז החוש שלי חייב להיות מכוון לאותה תופעה, הוא חייב לתפוס אותה, הוא חייב להיות באותו טווח כמו התופעה, נגיד, כדי לתפוס אותה במלואה. כן? לכן אנחנו צריכים את זה לפתח בנו. זה נקרא לפתח כלי לגדלות הבורא. כי היום אנחנו לא תופסים אותו בכלל, אין לנו שום חוש, ובמקצת, חוש לבורא זה נקרא חוש השפעה, להיות כמו, אין לנו מחוש השפעה כלום, וזה מה לכן אנחנו נמצאים בזמן ההכנה, מה שנקרא, לחוש הזה, לחיים האלו. בזה שזה נקרא זיעת החיים במה שאנחנו עכשיו.
תודה רבה רב.
כן. נו לו מיקרופון בבקשה.
בוקר טוב רב, חברים יקרים. אני יושב פה בשיעור, מצד אחד מנסה להבין, לברר בתוכי ולספוג את ההבנות. מצד שני ליישם אותם מחוץ לעצמי כלפי החברים. ואני מרגיש שאני לא יכול, זאת אומרת, אם אני בזה, אני לא בזה. זאת אומרת, כל הזמן זה בורח, כל הכיוונים, כאילו שאין לי כלום בסופו של דבר.
זה ככה זה קורה בהתחלה, ולא נורא. לא נורא. לא לפחד ולא למה להתייאש אולי, כן? שזה קורה. אנחנו מגיעים למצב שבהחלט זה יתגלה. והניגודיות בין המצבים זה תמיד ברוחניות. קורה, זה שני רגליים שכך הולכים ימין ושמאל, גילוי חיסרון, השלמה, מהשלמה לגילוי חיסרון חדש ושוב השלמה. ודווקא שאתה משיג משהו, אחר כך יש לך נפילה עוד יותר גדולה, ואתה צריך להתעלות מעליה, ועלית שוב נופל, ועד שאתה מתחיל לפחד מהירידות האלה נפילות, שזה כבר בונה בך יחס חדש, עירה, אבל לא עירה נכונה, אבל בכל זאת זה עירה הראשונה כזאת, עד שאתה מגיע למצב שלא אכפת לך גם כן את זה, אתה לא רוצה להיות תלוי בעליות וירידות, אתה מתעלם מעליהם, וכן הלאה. זה בניית הנשמה, תהליך. טוב, אנחנו, אולי עוד יש איזה מקום, כן.
קאי מאמסטרדם שואל, לפי מה שאני מבין מהדברים שלך, העולם כולו, יכול להיות הקבוצה שלי?
כן, ככה זה יש. העולם כולו זה מערכת אדם הראשון, כולל דומם, צומח וחי. זאת אומרת, כולל כל היקום, כולל כל המציאות. גם בשמית וגם רוחנית. זה הכל מציאות אחת. כן.
אז איזה חיסרון אני לוקח מהעולם כולו?
איזה חיסרון אני...
חיסרון, יש לי חיסרון שאני לוקח מהקבוצה...
אני לוקח מהעולם כולו, אני לוקח חיסרון שלו, של העולם, ממה העולם סובל. תראה, ממה סובלים אנשים. ממה הם נמצאים? בדיכאון, בחוסרונים, בסמים, בכל מיני דברים, תראה. שזה בסופו של דבר לא סובלים כל כך מאוכל ולא ממחלות ולא כלום, זה רק אנחנו כך מדברים על זה הרבה, אבל באמת לעומת כל הדורות הקודמים אנחנו לא סובלים מזה. אנחנו חיים הרבה יותר זמן, אנחנו אף אחד לא גובה מרעב, אף אחד ללא לבושים. כן, כמה לכל אחד יש סמרטוטים בבית, אם היית מראה את זה מלפני 200 שנה למישהו, אפילו למלאכים זה לא היה, מה יש לדבר בכלל? מה אתה אוכל במשך שבוע ימים, תראה את התפריט הזאת מלפני 100 שנה אפילו למישהו, הוא יגיד שאתה יותר ממלך. זה ככה זה. מה זה? דגים ובשר וירקות ופירות וזה 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 ועוד בקבוק בירה. נו.
אז איזה חיסרון אני לוקח מהעולם? מהאנשים שלא לומדים.
אז מה חסר לעולם? חסר רק מהות החיים. שהם לא מבינים, לא יודעים, אבל זה מה שאוכל את האנשים. דרך המשבר מגיע שוב אותה שאלה כמו שהייתה בבבל, שגם כן מצד אחד היו מחוברים יחד, כן? ומצד שני הפסיקו להבין זה את זה. אתה לוקח מהעולם החיסרון שלו הכללי, שנמצא בדרגת חי, בדרגת בהמה, ומעלה אותו, כי אתה אדם. זה מה שקבוצת אברהם עשתה בבבל העתיקה, בדיוק אותה עבודה. רק היא לא יכולה לגרום לכל התיקון הכללי, כי עדיין העולם לא היה מוכן לזה. היום העולם מוכן לזה, גם כן מבחינת הרשימות, כי אחרי חורבן בית המקדש, עם ישראל התפזר בכל העולם, ותוך 2000 שנה נעשתה ערבוביה בין הרשימות ישראל ורשימות של אומות העולם, ועכשיו כולם מוכנים לתיקון. ונעבור לחלק הבא.
ולפני כן נשיר ביחד שיר.
המציאות חולפת ואני עכשיו חושב מה ייתן תקווה ויסלק את הכאב? יוצא אל הרחוב, מתערבב בתוך כולם. מי צריך את מי יותר, אני או העולם? Here we are, you should come along with one voice, we can spread. Теперь я точно знаю, все мы соединены. Любой вопрос решаем, если вместе будем мы. Жизнь она как сказка, если мы одна семья. Бесконечно прекрасный мир и 7 миллиардов я. Here we are, you should come along with one voice, we can spread this song. sentimos a un deseo por la unión. Todas las puertas se abren al abrir tu corazón. Nada es imposible cuando hay fuerza y voluntad. Juntos bailaremos hasta la eternidad. Here we are, you should come along. With one voice, we can spread this song. Bring down the walls, you know it won't be long. When we're together, we cannot be wrong. Here we are. Together we cannot be wrong.